משקלים, דף ד' מתחילים בעזרת השם, דף ג' עמוד ב' במשנה למטה. כמה יקרות בנות ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו מוצאים הרבה בשבחם, בזכותם נגלו ישראל ממצרים, הנס של חנוכה היה בזכותם, הנס של פורים, הגאולה העתידה תהיה בזכות נשים צדקניות שבדור. אם כן, נשאלת השאלה, כאן אנחנו עוסקים בדיני מחצית השקל. למה נשים פטורות ממחצית השקל? למה הן צריכות להיות כביכול מקופחות לכאורה, ולא ליטול חלק יחד עם האנשים בעבודות בית השם? אבל האמת היא, כותב האלשיך הקדוש, זה שנשים פטורות ממחצית השקל, זה דווקא מראה עד כמה הן יקרות בעיני הקדוש ברוך הוא, ועד כמה המעלה שלהן גדולה. למה באמת נותנים רק מחצית השקל ולא שקל שלם? כותב האלשיך הקדוש בספרו תורת משה בפרשת כי תישא, על פי דברי הזוהר הקדוש, שאומר שכשהנפשות יצאו לפני הקדוש ברוך הוא, הם יצאו בזוגות, זכר ונקבה אברהם, ויקרא את שמם אדם. הזכר והנקבה הם נחשבים דבר שלם, וכל אחד מהם הוא רק חצי, בלי הבן זוג או הבת זוג. בזמן שעם ישראל במדבר וחטאו בחטא העגל, נשים, אף אישה לא חטאה בחטא העגל. כשבאו לחפר על חטא העגל, הכפרה היא על ידי המשכן, על ידי מחצית השקל. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תיתנו שקל שלם, תיתנו מחצית השקל. למה? שקל שלם מרמז על השלמות של הנשמה, זכר ונקבה, אבל כאן הנקבה לא פגמה, לא צריך לחפר. רק הזכר פגם וחטא בחטא העגל. הכפרה של מחצית השקל זה רק לזכרים. נשים לא שייכות בזה. לא שייכות מחצית השקל. לכן הן פטורות. זאת מעלתן של נשים צדקניות, שהן לא צריכות לתת מחצית השקל. ולכן למדנו במשנה לאל, שאם אישה לא באה לתת מחצית השקל, לא באים אליה בהוצאה לפועל, לגבות ממנה, ואם היא לא משלמת, אז לוקחים ממנה משכון עד שהיא תשלם. לא, אין ממשכנים אותם. גם לא קטנים, כי הם עדיין לא הגיעו לגיל שהם חייבים. עבדים כנעניים בכלל פטורים מרוב המצוות. אבל נשים, הסיבה שהן פטורות ממחצית השקל זה דווקא שבח בשבילהן. אבל על זה אומרת המשנה שלנו, אף על פי שאמרו אין ממשכנים נשים ועבדים וקטנים שלא רוצים לתת מחצית השקל, אבל אם שקלו והם מעוניינים לתת את המחצית השקל ולנדב את זה לא בתור התרומה של עצמם, אלא הם מנדבים את זה לצורך הציבור, מקבלים מידם מחצית השקל. אבל הנוכרי שבא לתת מחצית השקל, וכן הקוטי, היו מעם שהיו גרים במדינת קוטה, נראה פה בדברי המשנה לכאורה שהקוטים גם כן נחשבים נוכרים. בגמרא יהיה הסבר נוסף שהקוטים נחשבים גרים, אבל בכל זאת הנוכרי והקוטי ששקלו אין מקבלים מהן. למה? פסוק אומר, ומיד בן נחר לא תקריבו את לחם אלוקיכם. נוכרי לא יכול להיות חלק מלחם אלוקינו, חלק מהקורבנות, קורבנות ציבור. ממשיכה המשנה, ואין מקבלים מידם, ואיך שהגמרא מוקימה, הכוונה מידם של קוטים. אפילו אם אנחנו אומרים שהקוטים הם נוכרים לכל דבר, אבל בגמרא יבואר שהם התגיירו, רק שלפי רבי הגירות שלהם לא הייתה גירות אמת, כי הם המשיכו לעבוד עבודה זרה, אבל הם התחילו לקיים קצת מצוות. ואם כן, אם פעם אחת הם נטמעו בטומאת זיווה, מאוד יכול להיות שהם החליטו להביא קורבנות לטהרה, כי הרי זב בשביל לטהר צריך להביא קן של שתי עופות, אחד לעולה, אחד לחטאת, וככה הוא נטהר. יכול להיות שהם הביאו את הקורבנות האלה בשביל להיטהר. כי חלק מהמצוות הם מקיימים למרות שהם לא נחשבים יהודים. אין מקבלים מאדם קני זבים וקני זבות וקני יולדות. זה ודאי מדובר על קוטים, כי נוכרים מה העניין שהביאו קני זבים, זבות, הם הרי לא, בכלל לא קשורים לענייני תומה וטהרה, אבל הקוטים שכן חלק מהמצוות הם קיימו, כי הם היו סבורים שהם קצת כן יהיו יהודים, אבל לא מקבלים מהם את הקורבנות האלה, כי הם לא נחשבים יהודים. וכן, לא מקבלים מהם קורבנות חטאות ולא קורבנות אשמות. למה? מה אכפת לך לקבל מנוכרי קורבן? לא, זה הכלל. אני יכול לקבל מנוכרי קורבן רק אם זה קורבן נדבה. כמו קורבן עולת נדבה, שזה לא מגיע לאיזשהו חטא. כל דבר שהוא נידר ונידב, כל קורבן שאפשר לעשות אותו בתור נדר או נדבה, זה לא קורבן חובה. מקבלים מאדם של הקוטים וגם של הנוכרים. אבל כל דבר שאינו נידר ונידב, כל קורבן שהוא חובה, והנוכרי בא לתת אותו לבית המקדש, אין מקבלים מאדם. עכשיו, אם זה נדרים ונדבות, מקבלים מנוכרים קורבנות. אבל אם הם מביאים תרומה לבית המקדש, לא מקבלים מהם. למה? כתוב, כשעזרא הסופר בא לבנות את בית שני, אז הקוטים באו לעזור לו כביכול. באו לתת לו כסף, כי הם ידעו שאם הם ייתנו כסף, תהיה להם השפעה. והם רצו לייעץ עיצות לא טובות כדי למנוע את בניין בית המקדש. עזרא הסופר ידע מהמזימה הסתנית של הקוטים, והוא אמר להם, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקנו. אתם לא יכולים להשתתף איתנו בלבנות בית המקדש. אפילו שזה רק נדבה. וכן מפורש על ידי עזרא שנאמר, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקנו, כמו שאמרנו. מכאן, בעצם במשניות זה משנה חדשה, אנחנו עוברים לנושא חדש שקשור למחצית השקל. אם עד עכשיו דיברנו מי הם אלה שמקבלים ממחצית השקל וממי לא מקבלים, עכשיו המשנה עוסקת בתוספת מטבע שמי שהיה שוקל מחצית השקל היה מוסיף את אותה תוספת. זה היה נקרא כלבון. מלשון קל, בין, בין לבין. מטבע קל שהיו משלמים לפורט, זה שהיה פורט כספים, כדי שיפרוט להם בין המטבעות. אחרי זה נקרא כלבון, כלבון כזה. בון מלשון בין, בין מטבע למטבע. מטבע קל שהיו נותנים בתור עמלה. יש ויכוח בין חכמים לבין רבי מאיר, האם חייבים לתת את המטבע כלבון? כל אחד שנותן מחצית השקל חייב להוסיף את המטבע הזה, הקטן הזה, או שזה רק תקנה מדרבנן. זה לא מהתורה, אלא זה רק מדרבנן. לפי חכמים, זה רק תקנה מדרבנן. לפי רבי מאיר, זה חובה מהתורה להוסיף כלבון. עכשיו, אנחנו נבאר כמו הפירוש תקלין חדתין, כמו שאמרנו בתחילת המסכת, ושעל פי הפירוש שלו אנחנו מבארים את כל המסכת, וכמו גרסת הגרא. והוא נוקט כמו שיטתו של הרמב״ם. לכן אנחנו נבאר את הסוגיה הזאת על פי דעת הרמב״ם. הוא סובר בדעת חכמים שמי חייב מדרבנן להוסיף כלבון כשהוא נותן מחצית השקל? דווקא אדם שלא נותן מחצית השקל מדויק, אלא הוא נותן יותר והוא צריך לקבל עודף. הוא צריך לפרוט את הכסף. או שהוא נותן מטבע בשבילו ובשביל עוד מישהו. הוא נותן שקל שלם בשבילו ובשביל עוד מישהו. אז הוא צריך להוסיף תוספת. אבל למה? בתור זה שהוא מטריח את השולחני בעניין הפריט, שהוא פורט לו את הכסף. אבל אם אדם בא לתת בדיוק מחצית השקל, הוא לא צריך להוסיף לפי דעת חכמים כל בון. אומרת המשנה, ואלו שחייבים כשהם נותנים מחצית השקל, בהוספת המטבע כל בון. לוויים וישראלים וגרים ועבדים כנעניים שמשוחררים שדינם כגרים, שכל אלה חייבים לתת מחצית השקל. אין בזה פשרות. אז הם גם צריכים להוסיף את הקולבון. אבל לא כהנים. כהנים לא צריכים להוסיף קולבון. אפילו לפי הדעה שסוברת שכהנים חייבים לתת מחצית השקל, אבל לא חייבו אותם גם להוסיף את הקולבון. כי חכמים, כשהם תקנו להוסיף קולבון, הם לא כללו את הכהנים בתקנה הזו. כנראה משום כבודם של הכהנים. וכן, גם נשים ועבדים וקטנים, שהם לא חייבים בכלל לתת מחצית השקל, אז אם הם נותנים, כמובן שלא גובים מהם את אותו מטבע קל של הקולבון. כמו שאנחנו יודעים, יש ויכוח האם כהנים בכלל חייבים לתת מחצית השקל. אבל לתת קולבון הם ודאי לא חייבים. עכשיו, אדם שבא לתת מחצית השקל, אדם שהוא חייב במחצית השקל, יש לו שקל שלם, הוא אומר, אני נותן חצי שקל בשבילי, ועוד חצי שקל בשביל כהן. זה לכוונה שוקל על ידי כהן. או שאדם נותן שקל שלם, חצי אחד בשבילו, וחצי שני בשביל האישה, אולי זה אפילו בשביל אשתו, על ידי האישה. או החצי השני על ידי עבד, או החצי השני על ידי קטן. בכל המקרים האלה, הוא יהיה פטור מלהוסיף קולבון. כי כל אלה הרי פטורים מקולבון, אלה שהוא שוקל גם בשבילהם, אז הוא פטור גם על עצמו מלהוסיף קולבון. אבל, ואם שקל על ידו ועל יד חברו, אם באים שני אנשים יחד לתת שקל אחד גם בשביל כל אחד מהם, והם נותנים ביחד שקל שלם, אז חייב בקולבון אחד. הם חייבים לתת יחד קולבון אחד. למה? הרי לא צריך לפרוט שום דבר. אלא מכיוון שאילו כל אחד היה נותן מחצית השקל, הוא היה צריך להוסיף לשולחני את העמלה של הקולבון, אז גם פה, בשביל שהשולחני לא יפסיד, הם נותנים את הקולבון הזה ביחד. פה אנחנו עוברים לדעתו של רבי מאיר. רבי מאיר, לפי דעתו, החיוב לתת קולבון זה לא תקנה מדרבנן. זה חיוב מהתורה. תכף אנחנו נראה מאיפה הוא לומד את המקור לזה. גם אדם שנותן בדיוק מחצית השקל, שלא צריך לפרוט, לא צריך לקבל עודף, שום דבר. נותן בדיוק מחצית השקל, חייב להוסיף עם זה קולבון גם כן. לכן, רבי מאיר אומר, שצריך לתת שני קולבונות. על המחצית השקל שהוא נתן, ועוד אחד על זה שהוא לא נתן פה סכום מדויק, אז הוא צריך לתת עוד קולבון. אדם שבא לתת במקום מחצית השקל, נותן סלע, סלע זה שקל שלם, ונוטל עודף שקל. דיינו, מה שנקרא בלשון המשנה שקל, זה חצי שקל של תורה. קיצור, סלע זה שקל, ושקל זה חצי, מחצית השקל. זה קצת מבלבל, אבל צריך ללמוד את הלשון, כי במשנה ובגמרא, כשאומרים שקל, הכוונה מחצית השקל. וכשרוצים להגיד שקל שלם, אומרים סלע. אז אדם שנותן שקל שלם שנקרא סלע, והוא לוקח מחצית השקל שנקרא שקל, אז הוא חייב לתת שני קולבנות. הגמרא תבאר, האם זה גם לפי דעת חכמים, או שזה לפי דעתו של רבי מאיר. אדם שבא לתת מתנה למישהו, בפרט אם זה אני, מחצית השקל, ולכן הוא אומר, תשמע, אני הולך עכשיו לתת מחצית השקל, אתה לא צריך ללכת, אני כבר אתן בשבילך מתנה, אתה לא צריך להחזיר לי. אז הוא פתום מלתת קולבון. השוקל על יד אני ועל יד שכנו, והוא אומר להם, אתם לא צריכים להחזיר לי, אני נותן לכם את זה במתנה. וכן, אם בדרך שהאדם הולך לתת מחצית השקל, יש לו שקל שלם, הוא פוגש מישהו בדרך, הוא אומר לו, אתה גם נתת כבר מחצית השקל? אז הוא אומר לו, עוד לא נתתי. אומר, אתה יודע מה? אני נותן גם בשבילך. אתה לא צריך להחזיר לי, אני נותן לך את זה כמתנה, יש לי פה שקל שלם, תכננתי לבקש עודף, אבל אני לא אבקש עודף. חצי, אני נותן שקל שלם. אז פטור מלהוסיף קולבון, אבל אם הוא לא אומר לו, אני נותן לך את זה מתנה, אלא אני עכשיו אשלם בשבילך ובהזדמנות תחזיר לי. אם הוא נתן את זה בתורת הלוואה עם מלוון, חייב להוסיף קולבון. משנה כאן מדברת לעניין שותפים. צריך לדעת שיש שני סוגי שותפים. יש שותפות רגילה. שני אנשים החליטו ביחד שהם רוכשים יחד איזה משק בשותפות. וכל ההכנסות הם יהיו שותפים. זה סוג אחד של שותפות. יש סוג אחר של אחים, שנזכה כולנו לחיים ארוכים, שהאבא שלהם השאיר להם ירושה. והם החליטו, אבא השאיר משק כל כך מתפקד כבר עשרות שנים. אם אנחנו נחלק בינינו את המשק הזה בירושה, אז אין לזה שום טעם, כאילו, איך תחלק את זה? חבל שזה ימשיך לעבוד. ואנחנו כולנו נמשיך להפעיל את המשק הזה. כמו שאבא עדיין חי, צדיקים במיטתם קרויים חיים. נחשיב כאילו הוא חי, היה צדיק אבא, כאילו הוא חי, אנחנו ממשיכים הלאה את את המשק. זה סוג אחר של שותפות, כי הם מעולם לא התחלקו ומעולם לא השתתפו, הם פשוט ממשיכים כאילו האבא חי, זה נקרא תפוסת הבית. עכשיו, יש בזה חילוק גדול להלכה. גם לעניין מחצית השקל, האם צריך להוסיף קולבון, וגם לעניין מצווה נוספת שנקראת מעשר בהמה. אדם שנולדו לו ולדות בעדר במהלך השנה, אם זה מעל 10 ולדות, הוא צריך להכניס אותם לתוך דיר, לפתוח פתח צר ולהעביר ולד אחרי ולד, עד שמגיע לעשירים, סמן אותו, זה מעשר בהמה, מקריב אותו קורבן מבית המקדש. עכשיו, הסוג שותפות הפשוטה, הרגילה, ששני אנשים השתתפו יחד, או שני אחים שהחליטו להיות שותפים יחד, שותפות רגילה, הם, האחים השותפים שחייבים בקולבון, כשהם נותנים יחד שקל שלם, חצי לזה וחצי לזה, הם צריכים להוסיף קולבון, כי זה נקרא שתי נתינות שונות, כי זה שהאח הראשון נתן, וזה שהאח השני נתן, אין שום קשר ביניהם, כל אחד מהם נותן בגלל שהוא חייב לתת, אז הם צריכים גם להוסיף קולבון, כי הם לא נתנו מחצית השקל מדויק, הם נתנו שקל שלם, הם צריכים להוסיף קולבון. אבל כאלה אחים יהיו פטורים ממעשר בהימה, כי הם שותפים רגילים, ובמסכת בחורות, דף נונבב עמוד ב' דרשו מהפסוק אשר יהיה לך, דווקא לך, יחיד חייב מעשר בהימה, שותפים פטורים ממעשר בהימה. אבל מצד שני, כשהם חייבים במעשר בהימה, פה מדברים על הסוג שותפות השני, שזה שותפות של מה שנקרא תפיסת הבית, שהאבא השאיר ירושה לאחים, והאחים החליטו שהם לא מחלקים את הירושה, הם נשארים כאילו האבא חי, אז הם חייבים במעשר בהימה. אבל מצד שני, אם זה כאילו האבא חי, אז כשהם נותנים מחצית השקל, זה כאילו האבא נתן בשבילהם מחצית השקל. אז אם האבא נתן מחצית השקל לשניים מהבנים שלו, שקל שלם, הוא לא צריך להוסיף קולבון, כי הוא נתן בשביל מישהו אחר. כשנותנים בשביל מישהו אחר, לא צריך להוסיף קולבון. אז הם יהיו פטורים מן הקולבון. סתם מדברים קולבון, קולבון, כן מוסיפים, לא מוסיפים, מתי מוסיפים, למה מוסיפים, כמה זה בכלל קולבון. וכמה הוא קולבון? מה הכסף דברי רבי מאיר? וחכמים אומרים חצי מאה. עכשיו, כמה זה ביחס למחצית השקל? צריך לדעת ששקל זה 4 דינרים. שקל של תורה. כל דינר יש בו 6 מאות. עכשיו אנחנו מדברים על מחצית השקל, זה רק 2 דינרים. בכל דינר יש 6 מאות, סך הכל במחצית השקל יש 12 מאות. אז לפי דעת רבי מאיר, שמאה כסף זה הקולבון, אז מוסיפים 1 חלקי 12 של מחצית השקל בתור קולבון. לעומת זאת חכמים שאומרים שנותנים חצי מאה בשביל קולבון, אז אם כן, זה 1 חלקי 24. מה זה 1 חלקי 12? חצי מה זה 1 חלקי 24. במשנה למדנו לגבי קטנים, שאף על פי שאמרו שאין ממשכנים אותם, לא לוקחים מקטנים שלא נתנו מחצית השקל, לא גובים מהם איזה משכון, אם אתה לא נותן לי מחצית השקל, אני בינתיים לוקח ממך איזה שעון זהב, כשתיתן לי מחצית השקל אני מחזיר לך את זה. לא ממשכנים, זה סך הכל קטנים, הם פטורים ממחצית השקל. אבל אם הם נותנים, מקבלים מידם. אבל את המשנה שלנו למדנו, שבכלל קטנים פטורים ממחצית השקל, אבל אם הם נותנים, מקבלים מהם. אבל מה אתה מדייק מפה? הלתבוע, אין תובעין. אני לא מכריח אותם לתת מחצית השקל בכלל. פשוט פטורים ממחצית השקל, אתה רוצה תיתן. אבל נשאלת השאלה, בדף ג' עמוד ב', הכה, את אמר, אין ממשכנים אותם, את הקטנים. מה אני מדייק מזה? אבל תובעין כן. אני כן דורש מהקטן, תיתן לי בבקשה מחצית השקל. אתה חייב לתת. אבל אם הוא לא רוצה לתת, אתה לא לוקח ממנו משכון. אז זאת אומרת ככה, פה במשנה כתוב, שקטנים פטורים ממחצית השקל. אם הם רוצים, יכולים לתת. בדף ג' עמוד ב' כתוב, אין ממשכנים את הקטנים, משמע שכן מכריחים אותם. אז זה סותר לכאורה. האחת אמר, אין תובעין, אפילו לא מבקשים מהם. תרץ את הגמרא, זה לא סותר, תלוי באיזה גיל הקטן הזה נמצא. בדרך כלל קטן זה עד גיל 13, עד שביא שתי שערות. אבל עניין מחצית השקל, מהתורה הקטן לא חייב עדיין עד שהוא לא מגיע לגיל 20. אז כאן, שהוא בן 13, שהוא חייב מחצית השקל מדרבנן, ושהביא שתי שערות. ואז אנחנו אומרים, שמצד אחד מכריחים אותו לתת, כי הוא כבר מדרבנן חייב, אבל אם הוא לא נותן, לא מבקשים ממנו משכון. וכאן במשנה שלנו, שאפילו לא מבקשים ממנו לתת, אלא אם הוא נותן, מקבלים ממנו, מדובר שהוא עדיין קטן פחות מגיל 13, שאפילו לא הביא שתי שערות. עכשיו אנחנו אומרים לגבי נוכרי וקוטי, שבאים לתת מחצית השקל, האם מקבלים מהם או לא. אז במשנה למדנו, הנוכרי והקוטי ששקלו מחצית השקל, אין מקבלים מהם. עכשיו צריך לדעת, הקוטים, מה מיוחד בקוטים יותר משאר נוכרים? בזמן שהגלה שלמן עשר מלך אשור את 10 השבטים מהשומרון, לפני חורבן בית המקדש הראשון, הוא הביא למקום, לשומרון, כל מיני עמים, אומות העולם, הרבב הרי בין אומות העולם, אז לקח את 10 השבטים מהשומרון, הביא במקומם כל מיני עמים, ביניהם הוא הביא אלה שהיו מקוטה, נקראים קוטים. אבל לא היה להם מירת שמיים לאותו קוטים, אז השם שלח אריות שיתרפו בהם, ואז ראה שלמן עשר שיש פה בעיה. אז הוא הבין שכנראה ארץ ישראל זה בכל אופן פלטרין של מלך, ופה אפשר לעשות מה שרוצים. כנראה שאלה הקוטים לא יודעים איך מתנהגים בארץ הקודש. אז הלך, שלח כמה יהודים, החזיר כמה יהודים מהגולה, שילמדו את הקוטים איך להתגייר, להיות יראי שמיים. הקוטים התגיירו, אבל הבעיה שהפסוק אומר עליהם, את השם היו יראים, אבל ואת אלוהיהם היו עדיין עובדים, עובדי אלילים. יש ויכוח בין רבי לבין רבן שמעון בן גמליאל, האם הגיור שלהם היה גיור אמת, או שהם לא נחשבים גרים בכלל. לפי דעתו של רבי, הם לא נקראים גרים בכלל, הם נחשבים נוכרים. לפי דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, הם נקראים גרים גמורים, יהודים. על זה אמר רבי בא, צריך לדעת שבתלמוד ירושלמי הרבה פעמים כתוב שם של אמורה, משמיטים את האות א' מהשם שלו, אז יכול להיות שזה רבי אבא. בכל אופן אמר רבי בא, תיפטר, בוא נאמר שהמשנה שלנו מתפרשת, כמאן דאמר, כמו דעתו של רבי, שאומר, קוטי כנוכרי. כי אתה רואה שמשווים את הנוכרי לקוטי, והקוטי לנוכרי, ששניהם כשנותנים מחצית השקל לא מקבלים מהם. די התפלגין, כי הרי יש בזה ויכוח, פלוגתא. קוטי כנוכרי דברי רבי, כמו שאמרנו, רבן שמעון בן גמליאל אומר, מה פתאום? קוטי, הם הרי התגיירו, אז הוא כישראל לכל דבר. אז בכל אופן, לפי דעתו של רבי בא, משנה שלנו, שאומרת שנוכרי וקוטי ששקלו לא מקבלים ממחצית השקל, קוטים הכוונה נוחרים לכל דבר. אמר רבי אלעזר, לא חייב להיות. אמנם, הרישה, מה שאנחנו עכשיו מדברים, שלא מקבלים מחצית השקל מנוחרי ומקוטים, זה באמת גם קוטים. עכשיו ככה, בעצם רבי אלעזר בא לחלוק לגמרי על רבי בא. רבי בא אומר שהמשנה שלנו נאמרה לפי דעתו של רבי, שקוטים נחשבים נוחרים לכל דבר. בא רבי אלעזר ואומר לא, המשנה שלנו נאמרה כמו דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, שקוטים נחשבים גרים, גרי צדק. אז אם כן נשאלת השאלה, המשנה שלנו אומרת, הנוחרי והקוטי ששקלו אין מקבלים מהם. שאת השאלה, למה לא מקבלים מנוחרים מחצית השקל? אני מבין. למה? כי הרי לא לכם ולנו לבנות בית ללוקנו. נוחרים לא יכולים לתת מחצית השקל. אבל למה הקוטים לא מקבלים מהם? מכיוון שאומנם הם גרי צדק, אבל הם ירדו מהדרך. הם עבדו עבודת אלילים. לכן גזרו שהם לא ישתתפו עם הציבור. הם לא ישתתפו בקורבנות הציבור. תור כנס. אז אם כן, בזה אני מודה שמה שהמשנה המפורש אומרת, שהנוכרי והקוטי ששקלו אין מקבלים מהם, ודאי זה מדבר גם על קוטים. שלא מקבלים גם מקוטים, למרות שהקוטים לפי דעתו של רבן, שבו גם נחשבים גרים, לא מקבלים ממחצית השקל. אבל מתניתין, עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני במשנה. בהמשך המשנה כתוב ש... אין מקבלים מהם כל מיני קורבנות חובה, אם זה קיני זווין, זוות, יולדות, חטאות, אשמות, לא מקבלים מהם. ואנחנו אמרנו שמדברים על קוטים. רבי אלעזר בא לנסות לומר ששם מדברים בנוכרים. שמה שכתוב שלא מקבלים קורבנות חובה של כפרה או של טהרה, לא מקבלים מהם, זה לא הכוונה מקוטים. מקוטים כן מקבלים, כי הרי הם גרי צדק. מה שהכוונה שלא מקבלים עם הכוונה מנוחרים. הבקוטים? לא. אבל בקוטים, אנחנו לא נאמר שלא נקבל מהם את הקורבנות חובה, אלא אנחנו כן נקבל מהם. ותעני כן, באמת ככה כתוב בברייתא. פסוק אומר, אדם כי אקריב מכם קורבן להשם. זה תחילת ספר ויקרא, פסוק השני. מה שכתוב אדם, זה בא לרבות את הגרים. אז מכיוון שהקוטים נחשבים גרי צדק, קבלו מהם כן קורבנות חובה. מה שכתוב מכם זה בא להוציא את המומרים שמהם לא מקבלים. ואם כן, יוצא שבעצם המשנה שאומרת שלא מקבלים קורבנות חובה מהם, הכוונה מנוחרים לפי דעתו של רבי אלעזר. אומרת הגמרא, לא, לא ייתכן. הגמרא פשוט דוחה לגמרי דבריו של רבי אלעזר. לא ייתכן לפרש את המשנה שלנו, כמו רבן שמעון בן גמליאל, שאומר שקוטים נחשבים כישראל לכל דבר. למה? מתניתים פליגי על רבי אלעזר, כי במשנה יש הוכחה נגד ההסבר הזה של רבי אלעזר, שהקוטים שמדברים עליהם הם גרים לכל דבר, ומה שכתוב שאין מקבלים מהם קורבנות חובה, זה הכוונה מנוחרים, כי מקוטים כן יקבל קורבנות חובה. כי הרי כתוב כאן, אין מקבלים מאדם קיני זווין וזוות קיני יולדות. מה? איך ייתכן דבר כזה? מה אתה אומר? שלא מדברים פה על קוטים, כי מקוטים כן מקבלים קיני זווין וזוות קיני יולדות, כי הם גרי אמת. אז ממי לא מקבלים? מנוחרים? איך ייתכן? וכי יש קיני זווין וזוות בנוחרים? שמעת פעם אדם לא יהודי ששומר על דיני טהרה? מעניין אותם אם הם זווים או לא זווים? הם בכלל ירצו להביא קורבן? למה שהם יתעניינו בכלל בקורבן הזה? אלא, מה חייבים לומר? שהמשנה נאמרה לפי דעתו של רבי, שקוטים הם גויים, נוחרים לכל דבר. ואם כן מה שכתוב, הנוכרי והקוטי ששקלו מחצית השקל אין מקבלים מהם, זה לא בגלל איזושהי גזרה שהקוטים קלקלו את מעשיהם, לכן לא שיתפו אותם בקורבנות הציבור ובמחצית השקל, אלא בגלל שהם לא יהודים. והסיבה למה בכלל הם מביאים קורבנות, קיני זווין וזוות, כי הם הרי התגיירו, רק הגיירות שלהם היא לא גיירות אמת, אז הם היו סבורים לקיים חלק מהמצוות, אז הם שמרים על העניין של קיני זווים וזוות, אבל אנחנו לא מקבלים מהם, כי הם לא נחשבים יהודים, הם לא יכולים להביא קורבנות חובה. שואלת הגמרא, איך ייתכן? אומרת, אמנם זה נכון, הגמרא מקבלת את זה באמת, שהמשנה שלנו היא רק כמו רבי ולא כמו רבן שמר מגמליאל, אבל לכאורה יש לי הערה על זה. אם כן יוצא שהרישה, מה שכתוב שאם הם שקלו מחצית השקל, לא מקבלים מהם, זה נאמר גם בנוכרי, לא רק בקוטי. ועיקר החידוש פה זה נוכרי, כי אם אתה אומר שהקוטים לא מקבלים מהם כי הם נוכרים, אז עיקר החידוש פה זה על נוכרי בעצם, שלא מקבלים מהם מחצית השקל. מה וסייפה? מדובר דווקא בקוטים? שהם רוצים לשמור על כל מיני עניינים כמו יהודים, אבל אנחנו לא מקבלים מהם קורבנות כי הם לא התגיירו גיירות אמת. אבל בנוכרים זה לא מדבר הסיפה, כי נוכרים מעולם לא מתעניינים בלהביא קורבנות. איך ייתכן שתחילת המשנה מדברים גם על נוכרים וגם על קוטים, וסוף המשנה מדברים רק על קוטים? אומרת הגמרא, אתה צודק, זה באמת קצת דחוק לומר את זה, אבל קייני, בתלמוד ירושלמי קייני, הכוונה כן, כמו בתלמוד בבלי הין, כן? רישא בנוכרי, תחילת המשנה שכתוב לגבי מחצית השקל, הנוכרי והקוטי ששקלו, אין מקבלים ממחצית השקל, מדובר גם בנוכרי. וסייפה, סוף המשנה שמדברים לעניין, קורבנות, זווים, זוות, יולדות, מדברים רק בקוטי. כי נוכרי בכלל לא מנסה להביא קורבנות כאלה, אז אין שאלה אם מקבלים ממנו או לא. אמר רבי יוחנן, בתחילה, כשבאים לבנות בית המקדש, חדש, באים לבנות בית המקדש, כמו למשל בזמן בית שני, אין מקבלים מהן, לא מקבלים מנוכרי או מקוטי את נדבה לבניית בית המקדש, לא דבר מסוים, לא ממש דבר מוגדר כמו איזה מנורה או משהו כזה, ולא דבר שאינו מסוים, וגם לא כסף, לא רוצים לערב אותם בבניין בית המקדש. כי אתה יודע, בזמן בית שני, הקוטים ניסו לעזור לבנות את בית המקדש כדי שתהיה להם דעה, ואז הם ייתנו עצות זדוניות איך שלא יבנו בסוף את בית המקדש. לכן, לא מקבלים מהם. או הסבר נוסף, כדי שלא יאמרו, הנה אנחנו יש לנו חלק בבית המקדש. בית המקדש זה דבר שקשור לעם ישראל. זה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לא צריך שיהיה קשר בבניית בית המקדש לכאלה שהם לא בעניין הזה. ובסוף, אבל אחרי שמסיימים לבנות בית המקדש, רק צריך להחזיק ולטפח את המקום, אז לפי דעתו של רבי יוחנן, מקבלים מהם, אם זה תרומה, דבר שאינו מסוים, לא ניכר מקבלים מהם. אבל ואין מקבלים מהם דבר מסוים, כדי שלא ייראה, זה לא יפה שאתה בבית המקדש מכניס פה דברים של נוכרים. זה כמו בית של זוג שהם חיים ביניהם, לא אמורים להכניס פה איזה תמונה של איזה גבר זר או של איזה אישה זרה בתור משהו כאילו, בחיבה שביניהם. זה החיבה בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, לא אמורים להכניס פה דברים של נוכרים שלא קשורים. או כדי שהנוכרי לא יתפאר שהוא יש לו שם איזה חלק. בכל אופן, לפי דעתו של רבי יוחנן, בזמן בית המקדש, שבונים את בית המקדש, לא מקבלים שום תרומות מנוכרים. אחרי שכבר בית המקדש בנוי, להחזיק את בית המקדש, תרומות שהם דברים לא ניכרים מקבלים, אבל דברים ניכרים לא מקבלים. רבי שמעון בן לקיש אמר, אין דבר כזה לקבל תרומות לבית המקדש בשום צורה ואופן מנוכרי. בין בתחילה, בין בשביל לבנות את בית המקדש, בין בסוף בשביל לתחזק את בית המקדש, אין מקבלים מהם. לא דבר מסוים שהוא ניכר, ולא דבר שאינו מסוים, לא דבר שאינו ניכר. הביאה הגמרא, במתניתא פליגי על רבי יוחנן, מדברי הברייתא נראה שלא כדברי רבי יוחנן. למה? הברייתא אומרת, אין מקבלים מהם, מהנוכרים, הקדש ונדבה, אפילו לא, לא מדברים על בניין בית המקדש, אלא אפילו לא לבדק הבית, אפילו לא להחזקה של בית המקדש. ולפי דעתו של רבי יוחנן, אם זה דבר שאינו מסוים, אפשר כן להביא, לקבל מנוכרי תרומה. ותרץ את הגמרא, פתר לה. רבי יוחנן יכול לתרץ את הברייתא הזאת שהיא עוסקת, בין בתחילה, בין בזמן שבונים את בית המקדש, בין בסוף, כשבית המקדש כבר בנוי, והוא נותן תרומה להחזקת בית המקדש, ובלבד שהוא דבר מסוים, כשהוא נותן תרומה דבר ניכר, אז באמת לא מקבלים ממנו. או רבי יוחנן פתר לה בתחילה, בזמן שבונים את בית המקדש, אתה יודע למה לא מקבלים ממנו את התרומה? שאפילו מעותיו, אפילו אם התרומה שלו זה מעות, שזה בוודאי דבר לא ניכר, בכל זאת לא מקבלים את זה ממנו, אלא יוליכם לים המלח. הגזבר לוקח את הכסף הזה ומשמיד את זה בים המלח. למה? כי בזמן בניית בית המקדש, לפי רבי יוחנן, לא מקבלים מהם, מהנוכרים, שום תרומה. מביאה הגמרא, מתניתין מהמשנה במסכת ערכין, לכאורה, פליגל רבי שמעון בן לקיש, שרבי שמעון בן לקיש אומר שלא מקבלים מנוכרים בכלל תרומות, גם כשבית המקדש כבר בנוי, והם רק תורמים בשביל לתחזק את בית המקדש, והם עוד תורמים דבר שהוא לא מסוים, מעות, בכל זאת לא מקבלים מהם. נשאלת השאלה, דתני, משנה אומרת, הכל שווין, כולם מודים שהנוכרים הם נודרים, אנחנו עכשיו מבינים מה הכוונה נודרים, שהם יכולים לומר שהם מקבלים על עצמם לתת לבית המקדש תרומה, כמה ששווה אדם פלוני, אם ירצו למכור אותו כעבד, כמה שהוא יקבל תמורת זה שהוא מוכר את עצמו לעבד, זה הסכום שרוצים לתרום, מקבלים את התרומה הזאת, וכן נידרין, דיינו, אדם יכול לומר על נוכרי, כמה שהנוכרי הזה שווה כעבד, אני רוצה לתת לבית המקדש, ומקבלים מהנוכרים תרומות לבית המקדש, אז קשה על ריש לקיש שאמר שבשום צורה ואופן, לא מקבלים מנוכרי תרומה לבית המקדש, מתרץ את הגמרא זה לא קושייה, רבי שמעון בן לקיש פתר לה עולה, מה שכתוב כאן, נודרין ונידרין, לא מדברים על תרומות ממוניות, אלא מדברים פה על קורבן נדבה שהוא מביא, קורבן עולה בתור נדבה שהוא רוצה להקריב, ודאי שאפשר לנוכרי יכול להביא קורבנות לבית המקדש. מה שהוא לא יכול זה לתרום כסף, או לתרום להחזקת בית המקדש. שואלת הגמרא, ניחא, זה טוב, זה מובן, מה שכתוב נודרין, שנוכרים, נודרים, קורבן עולה, אפשר להבין, אבל כתוב כאן גם נידרים. מה פירוש? נידרין עולה? מה זאת אומרת? הישראל מנדב את הנוכרי, כאילו אני, נידרין הכוונה, כאילו אני מנדב מישהו. אני כאילו יכול, ישראל יכול לנדב נוכרי שיהיה חייב להביא קורבן עולה, מה שייך בעולה נידרין? אומרת הגמרא, אני אגיד לך איך שייך. לא מדברים פה על תרומה, עזוב. אם תרומה, אתה אומר רבי שמעון בן לקיש, לא מקבלים מנוכרים. לא שייך, לא דבר מסוים, לא דבר שאינו מסוים, לא שום דבר. מדברים פה על קורבנות. אז אתה שואל מה זה הכוונה נידרין? זה שנודרים, אני מבין, הוא נדר קורבן עולה והביא לבית המקדש, מקבלים מנוכרים קורבנות נדבה. אבל מה זה נידרין? כשאמר נוכרי, הרי עליי עולה, קיבל על עצמו נוכרי להביא קורבן עולה, יפה מאוד. ושמע ישראל ואמר, הנוכרי מקבל על עצמו להביא קורבן עולה, אני לא אביא. מה שאמר זה עליי, קיבל על עצמו גם, כן, זה הכוונה נידרים. ישראל התחייב להביא קורבן, מה שיביא הנוכרי. וזה באמת אפשר גם על ידי נוכרים. אדם שמביא קורבן, הוא מביא ביחד עם הקורבן נסחים. אנחנו אומרים את זה בתפילת מוסף הרבה פעמים, ונזכור, הביא תאין לכבש האחד, וכו' וכו'. בקיצור, יש נסחים. מה זה נסחים? מביאים מנחה, סולת, שמן, ומביאים יין. עכשיו, אם אדם בא להביא קורבן, וביחד עם זה הוא צריך להביא נסחים, אז הוא הפריש כסף לקנות עם זה נסחים. התברר בסוף שהוא הפריש הרבה יותר כסף מה שצריך. הנסחים עלו לו יותר זול, אז יש פה הפרש של כסף, שנדרו את הכסף הזה בשביל נסחים, ייחדו את זה לנסחים, אבל הנסחים עלו יותר זול, אז יש פה כסף, מותר נסחים. מה עושים עם זה? נותנים את זה תרומה לבית המקדש, וקונים עם זה כלי שרת. כלים של העבודה בבית המקדש. עכשיו, אם נוכרי הביא קורבן נדבה, צריך להביא עם זה נסחים. אבל הוא לא הביא נסחים, הוא לא כל כך יודע. אבל הדין הוא שמשלימים לו את הנסחים מהנדבה של הציבור. עכשיו, אם אחרי זה הנוכרי רואה מישהו אחר שמביא קורבן, כמו שהוא הביא, והוא מביא עם זה נסחים, הוא אומר, רגע, מה, אני לא הבאתי נסחים, לא יודעת שצריך להביא, ואני עכשיו מביא נסחים. הביא נסחים, מה עושים עם זה? קונים עם זה גם כן כלי שרת לבית המקדש. שמעת? הוא נתן כסף, אותו נוכרי, לבית המקדש וקונים עם זה כלי שרת. זה קשה על ריש לקיש שאמר שאין דבר כזה שנוכרי תורם כסף לבית המקדש. זה מה ששואלת הגמרא. אם לא הביא עם הנסחים והביא אחר כך, מקבלים ממנו. אז אם כן, ולא לכלי שרת, אינון מותר נסחים? וכי זה לא הולך לכלי שרת הכסף הזה? נמצא אותו נוכרי בדרך עקיפה, מביא דבר שאינו ניכר, דבר שאינו מסוים, ומקבלים את זה ממנו. אז קשה לריש לקיש אמר שבשום צורה ואופן לא מקבלים מנוכרי תרומה לבית המקדש. תרץ את הגמרא, יהודי תמיד עונה בשאלה. שאלו פעם יהודי, תגיד, למה היהודים כל דבר שואלים אותם, הם עונים בשאלה? אז מה הוא ענה? למה לא? כן, יהודי תמיד עונה בשאלה. אז גם פה, היטיב רבי יוסי רבי בון, אני אשאל אותך שאלה, שהשאלה הזאת תתרץ את השאלה שאתה שאלת. מה השאלה? תראה, ערכין, מה זה ערכין? בסוף ספר ויקרא, פרשת בחוקותיי, מובא שם, אדם שנודר נדרי ערכין. שהוא אומר למשל, ערך אדם פלוני, הוא נודר שהוא ייתן ערך אדם פלוני. לא דמי אדם פלוני. קודם דיברנו, כשאדם נודר דמי אדם פלוני עליו, אז הוא צריך לתת כמה שאדם פלוני שווה בשביל להימחר כעבד. אבל כשהוא אומר ערך, לא דמי, ערך אדם פלוני עליו, אז הוא צריך לתת כמו הערך שכתוב בתורה, תלוי בין כמה הבן אדם, ואם הוא זכר או נקבה, זה הכל. ויש לכל אחד את הערך שהתורה קוצבת לו. אומר, לפי דעתו של רבי יוסי, בר רבי בון, ערכין נקרא דבר מסוים, כי יש לו סכום קצוב. זה כמו שאדם מביא מנורה לבית המקדש. כך סובר רבי יוסי בר בון. ואם כן, דבר מסוים, גם רבי יוחנן מודה, שלא מקבלים מנוכרי. ובכל זאת, והתנינן בערכין דף וו עמוד א', כתוב, לפי דעתו של רבי מאיר, נוכרים נערכין. אם יהודי אומר ערך נוכרי זה עליי, צריך לתת כמה שנוכרי, בין כמה הנוכרי הזה, ואם הוא זכר או נקבה, צריך לתת את הערכין שלו. ולפי דעתו של רבי יהודה, אפילו עורכין, גם נערכין וגם עורכין. זאת אומרת, הנוכרי יכול לומר ערך אדם פלוני עליי, והוא מביא את זה לבית המקדש. אומר רבי יוסי ברבי בון, לפי דעתי ערכין זה כמו דבר מסוים, כי זה סכום קצוב. בכל זאת אתה רואה שלפי דעתו של רבי יהודה, מקבלים מהם את הערכין. לאן הכסף של הערכין הולך? לא לבדק הבית אינון. אז כאן קשה גם על רבי יוחנן, כי כולם מודים שדבר מסוים לא מקבלים מנוכרי לבית המקדש. פה את הערכין שזה דבר מסוים, כן מקבלים. אז מה תתרץ? איך, מה דעת, אמר תמן, כמו שתתרץ על זה, מה יהיה התירוץ? כשהוא נותן ערכין לשמיים כמכוון, הוא אומר, אני נותן מתנה לקדוש ברוך הוא, את אותו ערכין. ואז הוא שואל, תגיד, ואיפה הקדוש ברוך הוא מקבל את התרומות? איפה אפשר להפקיד לו? מה המספר החשבון שלו כביכול? אומרים לו, הקדוש ברוך הוא, הבית שלו זה בית המקדש, אם הבטחת לתת לו מתנה, תיתן את זה לבית המקדש. אבל הוא לא נתן לבית המקדש, הוא נתן לקדוש ברוך הוא, ומאליהן אין באים לבדק הבית. אותו דבר תתרץ גם כאן, במותר נסחים. שהוא בא להביא קורבן, והוא שכח להביא נסחים, הביאו במקומו, ואז הוא נזכר שהוא צריך להביא, ואז הוא מביא כסף, ואז הכסף הזה הולך לבדק הבית. כן, אתה מערפך. הכסף הזה שהוא נותן ממותר נסחים, לשמיים הוא מתכוון. הוא מבחינתו נותן את זה לקדוש ברוך הוא. ומאליהן, מעצמם הם באים לכלי שרת. זה לא נקרא שמקבלים ממנו תרומה לבית המקדש. רבן שמעון בן לקיש פתר לי, מאיפה למד את המקור שאין דבר כזה בשום צורה לקבל תרומות מנוכרים לבית המקדש? מהפסוק שנאמר, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקנו. הפסוק הזה אומר שאין דבר כזה שנוכרי יהיה שותף בבית השם. חזקיה אמר רבי סימון, חזקיה בשם רבי סימון אמר, שרבי סימון שאל, תענו זה בירושלמי, זה מאוד מקובל, שחכם אומר הלכה, והוא אומר, מה דעתכם על ההלכה הזאת? אז הוא שאל, הוא רצה לקבוע הלכה. מעתה אין מקבלים מהן גם לא לאמת המים וגם לא לחומות העיר ומגדלותיה. לא נקבל מנוכרים תרומות, לא בשביל לעשות כאלה מין תעלות של מים בירושלים, אמת המים, ולא בשביל לבנות חומות של ירושלים, ולא אותם מגדלים שיש על החומות בשביל השומרים, על שם ולכם אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים. אז אם כן, גם את זה לא יכולים לתת, לא יכולים נוכרים לתת. במשנה למדנו אילו חייבים בקולבון, בכל אופן דיברנו על כל הדינים של קולבון, ומה שהגמרא כאן מתייחסת זה לוויכוח של רבי מאיר וחכמים. חכמים אומרים שאם אדם נותן שקל שלם, הוא ביחד עם עוד מישהו, שניים יחד נותנים שקל שלם, שקל על ידו ועל יד חברו, חייב בקולבון אחד, צריכים לתת יחד, תוספת של עוד קולבון. רבי מאיר אומר, לא קולבון אחד, שני קולבנות. מה איתם עד רבי מאיר? למה שניים? אומרת הגמרת היסוד הגדול, דעתו של רבי מאיר, שכל אחד שנותן מחצית השקל, אתה נותן בדיוק מחצית השקל, נכון? אתה צריך להוסיף על זה קולבון. כבוד מה? למה? מי ממציא פה את ההלכות האלה? מאיפה הגעת לזה? תורה אומרת מחצית השקל, נתתי מחצית השקל להתראות. לא. סבר רבי מאיר, השוקל שקלו שלם, אני וחבר נותנים יחד שקל, שהוא חייב שני קולבנות, על מחצית השקל שלי ועל של החבר, כל אחד צריך לתת עוד קולבון, זה לא קשור, לא אכפת לי שלם חצי, אתה נותן על כל מחצית השקל קולבון. דאמר רבי מאיר, מבהיל, מחצית השקל. כשם ששקלו תורה, כמו שכל אחד יודע שיש מצווה פעם בשנה לתת מחצית השקל כשבית המקדש קיים מהתורה, כך התוספת של קולבונו זה דין תורה. מאיפה? דתנא רבי מאיר, יש כמה מצוות שכתוב את הלשון זה, החודש הזה לכם, וזה מעשה המנורה, וגם כתוב לגבי מחצית השקל, זה יתנו. למה כתוב זה? זה כמו שמראים באצבע, מראים. כמין מטבע של אש, הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא כבודו, והראו למשה רבנו ואמר לו, זה יתנו. כזה יתנו. כשאתה בא לתת מטבע, היום אנחנו נותנים מטבעות, לוקחים איזושהי מתכת, רושמים על זה מספר ואומרים, טוב, זה מהיום יהיה 10 שקל, 10 שקלים. אבל האמת, עם מטבעות האמיתיות, זה שווה נאמר שקל, הערך של הכסף הוא ערך של שקל. זה כסף מזוקק ב-100%, בלי שום סיגים. הוא כסף טהור, 100%. עכשיו, 100%. אתה יכול לעשות 100%? אז זה אף פעם לא יהיה ממש 100%. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר, זה ייתנו, מטבע של אש, זה היה מטבע מזוקק. אתה, כשאתה נותן מחצית השקל, אתה נותן מטבע כל כך מזוקק, 100% כסף, לא ממש בטוח. אומר רבי מאיר, אתה חייב להוסיף עוד קולבון, בשביל שזה יהיה בטוח מחצית השקל. אחרת אני לא בטוח שבית המחצית השקל, אדם לא יכול להגיע לדיוק של 100%, שזה לא בלי שום סיגים, הכסף הזה. שזה התורה מחייבת להוסיף קולבון. אגב, אומרים, הקדוש ברוך הוא הוציא מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד, אז כתוב שאדם שחוזר בתשובה, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. כדאי מאוד לחזור בתשובה, כי בן אדם שחוזר בתשובה מגיע עד כיסא הכבוד, ואתה רואה מה יש מתחת כיסא הכבוד, יש שם מטבעות של אש, אז זה מסוגל לעשירות, שקדוש ברוך הוא ישפיע, עשירות גדולה לכל אלה שזוכים לחזור בתשובה. למדנו, שאם אדם נתן סלע, דהיינו שקל שלם, שזה בלשון משנה נקרא סלע, כדי ליטול שקל, שקל בלשון של המשנה, זה הכוונה מחצית השקל. חייב לתת שני קולבנות, כך למדנו במשנה. עכשיו, נשאלת השאלה, האם זה לפי דעת חכמים או לפי דעתו של רבי מאיר? אמר רבי אלעזר, זה רבי מאיר היא. זה הולך לפי דעתו של רבי מאיר. הלכת, נתת שקל שלם, ואתה ביקשת עודף חצי שקל, תיתן על זה שני קולבנות. למה שניים? אחד, שקל שהוא נותן. אחד על זה, שאתה מבקש מהשולחני שיפרוט לך כסף, מה עובד בחינם, תן לו קולבון, עמלה. ועוד קולבון אחד, לדברי תורה, כי הרי מהתורה חייבים להוסיף עוד קולבון, כדי שזה יצא שנתת בדיוק מחצית השקל ולא פחות. ורב אמר, דברי הכל היא, גם לפי דעת חכמים, אדם שנותן שקל שלם והוא מבקש עודף חצי שקל, צריך להוסיף שני קולבונות. למה? אחד, שקל שהוא נותן. על זה שהוא מבקש מההוא לפרוט לו את הכסף. ואחד, שקל שהוא נוטל. עוד אחד, על זה שהוא לוקח את המטבע. מה הכוונה? אז רבנו עובדיה מברטנורה, כאן במשניות, מבאר. כשאתה בא לפרוט שני מטבעות, אתה נותן שקל ואתה מבקש שתנו לך שני חצאים, יכול להיות שחצי אחד שווה יותר, וחצי השני שווה פחות. ואם כן, אם העודף שאתה תקבל יהיה בדיוק החצי שהוא שווה יותר, אז האדם הזה מועל בהקדש. כי הוא צריך לתת מחצית השקל, הוא הביא את המטבע הקטן יותר, הוא לוקח את המטבע הגדול יותר, אז ההפרש הוא בעצם מעל בהקדש. בשביל להסיר את החשש הזה הוא מוסיף עוד קולבון. זה ההסבר. עכשיו, למה חכמים סוברים במשנה שנותנים רק קולבון אחד, כשבן אדם נותן, ואת ככה, פה אנחנו מדברים כרגע על בן אדם שנותן לבד מחצית השקל, הוא נותן לבד שקל שלם, והוא מבקש עודף חצי שקל, כדי שחשב שהוא נותן חצי שקל, הוא צריך לתת שני קולבונות. ואם הוא ועוד מישהו יחד נותנים שקל שלם, מספיק שהוא מוסיף קולבון אחד. למה? מה התשובה? התשובה היא, שלמה מוסיפים עוד קולבון? כי המחצית השקל שאני לוקח, אולי הוא שווה יותר. אבל אם את שני החצאי שקלים אנחנו נותנים לבדק הבית, אז אנחנו לא מועלים בהקדש, כי אנחנו לא לוקחים לעצמנו שום מטבע עודף. אז לכן אין פה שום מעילה. בגלל שאין שום מעילה, לא צריך להוסיף עוד קולבון. רגע, בן אדם אחד נותן שקל, מבקש עודף חצי שקל, צריך להוסיף שני קולבונות, אפילו לפי דעת חכמים. למה? קולבון אחד על זה שפרטו לו את הכסף, ועוד קולבון על זה שכשהוא לוקח בחזרה, אולי הוא לוקח בדיוק את המטבע הגדול יותר שלו, יחשב שהוא מעל. אז על דעתי דרב לדעתו של רבי מאיר, שמהתורה צריך להוסיף עוד קולבון, אז ג' קולבונות אינון, צריך להוסיף עוד אחד, כי על זה שנתיים מחתית השקל, על זה לבד הוא צריך להוסיף עוד קולבון. אומרת הגמרא נכון? באמת, עתה רבי ירמיה, ואמר בשם רבי שמואל ברב יצחק, שאמר בשם רב, שלושה קולבונות אינון באמת לפי דעתו של רבי מאיר, למה שלושה? אחד, שקל שהוא נותן על זה שפרטו לו את זה לשתי חצאים, ואחד, שקל שהוא נוטל, אולי הוא לקח מההקדש את השקל, אולי הוא לוקח את החצי שקל היותר ששווה יותר, והחצי שקל ששווה פחות, את זה הוא נתן להקדש, ואז זה נחשב שהוא מעל. ועוד אחד לדבר תורה, על עצם זה, שהוא נותן מחצית השקל, על זה לבד הוא צריך להוסיף עוד קולבון. כשהמחצית השקל שהקדוש ברוך הוא הראה היה מזוקק לגמרי, אז המחצית השקל שלנו לא מזוקק, אז בשביל שזה יהיה מוכרע בדיוק, אנחנו מוסיפים עוד קולבון. עוד למדנו במשנה, לגבי שותפים. יש שותפים שלפי דעתם של חכמים חייבים להוסיף קולבון כשהם נותנים ביחד שקל שלם, חצי לכל אחד, ויש שותפים שפטורים. כי הרי שני סוגים של שותפים. יש שותפים רגילים. שני אחים למשל, שהחליטו ביחד להיות שותפים. השתתפו יחד בנכסים שלהם. אלה, כשהם צריכים לתת מחצית השקל, כל אחד נותן מה שהוא מחויב לתת. זה נתינה בפני עצמה. לכן, כשבהם לתת מחצית השקל, נתנו שקל שלם, צריכים להוסיף קולבון. אבל, אם יש כאן שני אחים שירשו נכסים מהאבא שלהם, והם לא חילקו את הנכסים ביניהם עדיין. אז זה נחשב כאילו הנכסים עדיין ברשותו של האבא, המנוח, זיכרונו לברכה. אז כאילו הוא שוקל בשבילהם את המחצית השקל, אז הוא פטור מכל בון. אז הם גם לא צריכים לתת כל בון. וזה מה שאומרת, זה מה שלמדנו במשנה. האחים השותפים שחייבים בכל בון, כי מדובר פה על שותפים רגילים, כאלה יהיו פטורים ממעשר בהמה, כמו שדרשנו מהפסוק, שברגע שיש כאן שותפים, הם פטורים ממעשר בהמה. באיזה מקרה זה מדובר? מדובר פה באחים שהם שותפים רגילים. איך הם נהיו שותפים רגילים? שכשהם קיבלו את הירושה, שחלקו ביניהם את הירושה, כמו כל משפחה נורמלית. ואחרי זה בהמשך, הם החליטו, בוא נהיה שותפים, חזרו ונשתתפו, נהיו שותפים. אז הם מצד אחד שותפים רגילים, כל אחד שהוא נותן מחצית השקל, הוא נותן את החוב שלו בעצמו, אין שום סיבה שהוא יהיה פטור מכל בון. מצד שני, מעשר בהמה הם פטורים, כי יש לימוד מהפסוק ששותפים פטורים ממעשר בהמה. עכשיו, איזה מקרה מדובר שהשותפים חייבים במעשר בהמה ומצד שני פטורים מן הכל בון? מדובר בשלא חלקו, ככה כמו שהם קיבלו קומפלט את הירושה, השאירו את זה. בוא נמשיך את המשק, כמו שכבר שנים מסתדר, הסתדרנו, בוא נמשיך להפעיל את זה ביחד. כאילו האבא חי, עוד אבינו חי, עם ישראל חי. ממשיכים. ממשיכים את כל הניהול של המשק ביחד, זה עוסק עם הכבשים, זה עם העיזים, כמו החלוקה שהייתה מימים ימימה. בעצם יוצא שכאילו האבא חי, נקרא תפוסת הבית, ויש לזה גם תוקף הלכתי. זה כאילו האבא נותן בשביל שני הבנים של מחצית השקל, אז הוא לא צריך להסיף כל בון מצד אחד. ומצד שני, הם לא שותפים, הם נחשבים כמו שזה הכל שייך לאבא, חייבים בהמה, עשר בהמה. אמר רבי אלעזר, לפי דעתי, כשהאחים חולקים ביניהם, זה מתברר שזה החלק שהם קיבלו, שהם היו אמורים לקבל מראש בירושה, זה נקרא ברירה. שים לב. מתי אני אומר שהאחים שחלקו, ואחר כך החליטו בוא נהיה בחזרה שותפים, הם נחשבים שותפים רגילים לכל דבר ועניין, והן שחלקו גדעים כנגד תיישים, ותיישים כנגד גדעים. זאת אומרת, הייתה פה חלוקה לא שלקחו את הנכסים וחילקו אותם, יש פה למשל 10 כבשים, כבש אחד לך, כבש אחד לי, כבש השני לך, כבש השלישי לי, ככה חילקו את זה בצורה מאוד צפויה. אלא חילקו את זה בצורה שהייתה פה ממש, היה פה חשבון, הוא קיבל את כל הגדעים, הוא קיבל את כל התיישים, והיו צריכים לבדוק, רגע, אבל כמה הגדעים שווים? אל תיקח יותר ממני בתיישים. רגע, אבל אתה לוקח יותר ממני בגדעים. בקיצור, עשו חשבון, חישוב מדויק, כדי שכל אחד יקבל שווה בשווה. אז בעצם זה עכשיו כאילו, זה קנה מהשני את כל הגדעים, וזה קנה מהשני את כל התיישים. בשביל זה, כשהם אחרי זה חוזרים ומשתתפים, זה שותפות חדשה. זה לא נקרא תפוסת הבית. אבל אם החלוקה הייתה מאוד 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 ידועה מראש, לקחו את כל המשק של האבא, ועשו אחד לי, אחד לך, אחד לי, אחד לך, חלקו גדעים כנגד גדעים, וכן תיישים כנגד תיישים, גדי אחד לך, גדי אחד לי, גדי אחד לך, גדי אחד לי, תאיש אחד לך, תאיש אחד לי, תאיש אחד לך, תאיש אחד לי, זה לא נקרא חלוקה דבר כזה. זה הדבר הכי ברור. אז אם כן, הוא חלקו משעה הראשונה. זה הירושה שהייתה לו בהתחלה. זה לא נחשב שבכלל הם חילקו ביניהם. ואז במקרה כזה, אם הם חוזרים ומשתתפים יחד, אז בעצם אתה אומר, רגע, כל מה שהיה עד עכשיו זה סתם היה משחק. לא באמת חלקנו את הירושה. ועכשיו כי אנחנו חוזרים להיות שותפים, אנחנו לא באמת נהיים שותפים, אנחנו ממשיכים, כאילו שלא חלקנו את הירושה, כאילו אנחנו ממשיכים, עוד אבינו חי, כמו שאמרנו. ואז כמובן, הם יהיו פטורים מכל בון, כי זה נחשב שאבא נותן להם מחצית השקל, והם יהיו חייבים במעשר בהמה, כי זה לא נחשב כמו שותפים שפטורים במעשר בהמה. זה דעתו של רבי אלעזר. אבל אמר רבי יוחנן, אני חולק עליך ביסוד, לפי דעתי, אין ברירה, לא קורה שכשזה קיבל גדי, והשני גם קיבל גדי, מתברר שזה היה החלק שלו בירושה ישר בהתחלה. לא. לכן, אפילו אם הם חלקו, חלוקה מאוד מאוד צפויה וידועה מראש. גדיים נגד גדיים ותיישים נגד תיישים. לנו חילקו ביניהם באמת שווה בשווה. גדי לי, גדי לך, גדי לי, גדי לך, תא איש לי, תא איש לך, תא איש לי, תא איש לך. אומר רבי יוחנן, זה חלוקה לכל דבר, ואם אחרי זה נהיים שותפים חזרה, שותפות חדשה, זה נשב כמו כל שותפים, וכשהם נותנים יחד מחצית השקל, זה לא שום תפוסת הבית, זה נקרא שותפים שכל אחד חייב מחצית השקל בפני עצמו, וכשהם נותנים ביחד הם חייבים בקולבון, ואין, ואנחנו לא מחייבים אותם במעשר במה, כי הם נחשבים שותפים חדשים לכל דבר ועניין. הם כלקוחות הן, עכשיו שהם קנו זה מזה, זה שאני קיבלתי גדי והוא קיבל גדי, מה שאני קיבלתי כאילו קניתי מההוא, ומה שהוא קיבל כאילו קנה ממני, זה עכשיו כלקוחות, פטורים למעשר הבהמה, יהוד את עניין התאמן, כמו שלמדנו במסכת בחורות, על הכוח, אדם שקנה ולדות, ושניתן לו ולדות במתנה, אדם כזה פטור ממעשר בהמה, ולכן השותפים האלה גם כן יהיו פטורים ממעשר בהמה. בא רבי חייא, ואמר, רבי ירמיה באי, הייתה לו קושייה, ובעצם זה לא קושייה, אלא הוא בא לחדש, בעצם אנחנו במשנה הבאנו רק מקרה שיהיו חייבים בקולבון ופטורים ממעשר בהמה, ומקרה הפוך, שיהיו פטורים מקולבון וחייבים במעשר בהמה. אבל האמת שיש כאן עוד שני מקרים. ולמה לת נן, כאילו הנן, למה אנחנו לא אמרים פעמים שהן חייבים בזה ובזה, שהאחים השותפים חייבים גם בקולבון וגם במעשר בהמה, ופעמים שהם פטורים מזה ומזה, גם מקולבון וגם במעשר בהמה. איך אבידה, איך אתה מוצא דבר כזה? אז הוא מביא. אם חלקו ביניהם רק את הנכסים, אז אם כן, יוצא שבכספים הם באמת נחשבים נפרדו. גם אם אחרי זה ישתתפו, זה שותפות חדשה. אז כשהם יתנו מחצית השקל, יצטרכו להוסיף קולבון. אבל לא חלקו הבהמה. את הבהמה הם לא חלקו. אז לגבי הבהמות, הם לא נחשבים שותפים, אלא עדיין הם ממשיכים את מה שהיה עם האבא, זה נקרא תפוסת הבית. אז הם חייבים בזה, בקולבון, כי זה נחשב שני שותפים רגילים, שכל אחד מביא את החוב שלו בעצמו כמחצית השקל, והם חייבים בקולבון, וחייבים גם בזה, במעשר בהמה, כי הם עדיין את הבהמות לא חילקו, אז בזה הם עדיין נחשבים תפיסת הבית. מתי הם יהיו פטורים מזה ומזה? שזה הפוך, הם חלקו רק את הבהמה, רק את הבהמות. אז בזה הם נחשבים, כשהם אחרי זה השתתפו חזרה שותפים, הם פטורים ממעשר בהמה. אבל לא חלקו את שאר הנכסים, ולכן הם יהיו פטורים מזה, כמו שאמרנו, במעשר בהמה, וגם מזה, וגם מהקולבון. למה? כי זה נחשב שהאבא תרם בשבילהם מחצית השקל, אז הוא לא צריך להוסיף בשבילהם עוד קולבון. אמר רבי מנה, עדה דעת אמר, זה שאמרת, שאם הם חילקו רק את הנכסים ולא את הבהמה או הפוך, אז אנחנו מחשבים כאילו הנכסים, בזה הם כבר נחשבים שותפים רגילים, ובבהמה הם עדיין נחשבים תפוסת הבית, וכן להפך, זה בשלו הייתה בהמה רוב, כשהבהמה זה לא רוב הנכסים, אבל אם הייתה בהמה רוב הנכסים, אז מה זאת אומרת? אתה אומר שהם חלקו רק את הבהמה. הבהמה זה רוב הנכסים, אין עיקר נכסים, אז שאר הנכסים נגררים אחריהם, נחשבים שותפים רגילים לכל דבר, ואז אם כן, כשהם חלקו את הבהמה, את הבהמות, אז אני אומר שהם יהיו, אחרי זה הם ישתתפו בחזרה, הם יהיו פטורים באמת מעשר בהמה, כי הם נחשבים שותפים רגילים, אבל הם יהיו חייבים בקולבון, אפילו שאת הנכסים הם לא חילקו עדיין, כי שאר הנכסים נגררים אחרי זה. רבי אבין אמר, אני לא מבין. רבי שמאי באי, רבי שמאי היה קושייה על זה. מה, מפני שהסיתן כאדם אחד אצל מעשר בהמה? בגלל שאתה אומר שכשאנשים, כשהאחים לא חילקו ביניהם את הירושה, הם נחשבים שהם עדיין, כאילו האבא חי, ולכן, לגבי מעשר בהמה, הם יהיו חייבים במעשר בהמה. אז בשביל זה את פוטרו מן הקולבון, שזה נחשב כאילו אבא תרם בשבילהם, מה הקשר? לעניין מעשר בהמה, אני מתייחס על הבהמות עצמם. ברשות מי הם, לא חלקו אותם עדיין, נכון? אז הם עדיין מה שהם היו קודם. אז לא נחשב שותפים, אלא זה נחשב כמו תפוסת הבית, אז הם פטורים במעשר בהמה, אז הם חייבים במעשר בהמה. כי הם תייחס על הבהמות. אבל עניין מחצית השקל, מי חייב מחצית השקל? הנכסים של האבא? הירושה חייבת מחצית השקל? לא. הם, היורשים חייבים במחצית השקל. כל אחד צריך לתת מחצית השקל. והם צריכים להוסיף קולבון. מה זה קשור לזה? כן תפוסת הבית או לא תפוסת הבית? כן שותפים, לא שותפים. כל בן אדם צריך לתת מחצית השקל. ומה זה משנה ממה הם משלמים את זה? הם צריכים להוסיף כל בון אם הם נותנים שקל שלם. אמר לי, לא שן יהי. זה לא שונה. אל תחשוב שזה שכל אחד חייב מחצית השקל, כשהם נותנים ביחד שקל שלם, אז כל אחד נתן את מה שהוא חייב. זה לא נחשב שתי נתינות. אלא, שהוא נותן סלע אחת שלמה. זה מגיע מאותו מקור. כשהם לא חילקו ביניהם עדיין את הנכסים היורשים האלה, זה נחשב שבא בן אדם אחד לשלם לשניהם. וכשאחד בא לממן לאחרים מחצית השקל, הוא פטור מלהוסיף כל בון. שואלת הגמרא, מעתה, אם ככה, אם אתה אומר שזה נחשב שאבא מממן להם את מחצית השקל, לכן הוא פטור מכל בון, אז אפילו חלקו ונשתתפו פטורים מן הכל בון. גם אם הם חילקו את הירושה, ואחרי זה החליטו להיות שותפים בחזרה בירושה של האבא, עדיין נגיד שזה נחשב שאבא נותן להם את מחצית השקל ויהיו פטורים מכל בון. תרץ את הגמרא, רבי בא, בשם אבא ברב הונא תרץ, יש הבדל גדול. אם הם קיבלו ירושה ככה כמות שהיא, והם לא חילקו ביניהם את הירושה, אז זה נחשב שהאבא עדיין חי, והוא נתן משלהם את מחצית השקל. כשאתה מממן לאחרים מחצית השקל, אתה פטור מכל בון. אבל מצד שני, אם הם כבר חילקו ביניהם את הירושה, אז כשהם אחרי זה באים ונהיים שותפים בחזרה, אז אם כן, איש שני אחים שירשו את אביהם, זה אותו דבר כמו שני אחים שירשו את אביהם, איש שני גיסין שירשו את חמיהם. זה דומה שתי אחיות שקיבלו ירושה, ואז החתנים קיבלו מהנשים את החלק של הירושה, ואם הם יהיו שותפים, אף אחד לא מעלה בדעתו שנחשב כמו שהם ממשיכים את חמיהם. כי בעצם הם עצמם לא יורשים יחד. כל אחד קיבל ירושה בגלל אשתו. אז אם כן, זה נחשב שכל אחד קיבל חלק אחר, ואם הם יהיו שותפים, זו שותפות חדשה. אותו דבר גם, כששני אחים כן קיבלו ירושה יחד, אם הם חילקו ביניהם, אז החלוקה פה בעצם מנתקת את הקשר בין הירושה לבין האבא, ואז אם הם אחרי זה יהיו שותפים, זה שותפים חדשים. ואם הם באים לתת מחצית השקל, שקל יחד, שני אחים, אז הם יצטרכו לתת קולבון. מוסיפים קולבון. להיכן היו הקולבונות נופלים? למחצית השקל, אנחנו יודעים שהם מכניסים את זה ללשכה, ועושים תרומת הלשכה, נותנים מהכסף הזה קורבנות, קונים עם זה קורבנות ציבור, קורבן תמיד, מוספים וכדומה. אבל תוספת של קולבונות, מה היו עושים עם זה? אז רבי מאיר, שלפי דעתו מהתורה חייבים להוסיף קולבון, למה? כי המטבע שהראה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו היה של אש, והוא היה לגמרי מזוקק ולגמרי צרוף, אז כשאתה בא לתת מחצית השקל, אתה לעולם לא תגיע לאותה רמה של כסף צרוף, לכן צריך להוסיף עוד קולבון, כשזה כן יהיה שווה מחצית השקל ב-100%. אז כמובן שלאותה מטרה ששמים את מחצית השקל, לשם גם כן שמים את הקולבון, לשקלים. למה? כי זה בעצם חלק מהשקלים. זה דעה ראשונה. רבי אלעזר אומר, הקולבונות האלה הולכים למטרה אחרת, לנדבה. לנו לפעמים המזבח לא מקריבים עליו קורבנות, לא כל כך באים יהודים לירושלים, זמנים לא כל כך מזג אוויר נוח, וכדי שהמזבח לא ייראה שאין עליו שום קורבנות, אז היו לוקחים קורבנות עולות ציבור ומקריבים על המזבח, זה נקרא נדבה. מאיפה היה כסף? אז חלק מהמימון זה היה מהמטבעות האלה. רבי שמעון שזורי אומר, היו לוקחים את המטבעות האלה של הקולבון, נותנים לצורף את הכסף, היה עושה להם כאלה מין רדידים של זהב, דיינו כאלה מין ריקועי זהב, ואת זה היו עושים עוד ציפוי זהב לבית קודשי הקודשים, שהיה הקירות של היו זהב. בן עזאי אומר, את הקולבונות האלה היו נותנים לשולחנים, הם היו נותנים אותם בשכרם, על זה שהם היו גובים את המחצית השקל ופורטים והכל. ויש אומרים שאת הקולבונות האלה היו לוקחים להוצאת הדרכים, היו מממנים עם זה את ההובלה של השקלים לירושלים. הדרן הלך, פרק ראשון של מסכת שקלים, פרק ב-1 באדר, ועד כאן דף ד'.